אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף צדיק חס, מתחילים צדיק זין עמוד בייז למטה, בו ימנה רוב ומרף חיסדה. המלווס חברה על עמד בייז, והסיפו עליו מהו. לשיטת רב שאומר, כשאחד מלווה את חברו על המטבע, כלומר, נתן לו פרגמטי סחורה עבור שייתן לו מטבע מסוימת, אז מקודם דיברנו כשהמטבע הופחתה. עכשיו לא אומרים להפך, מה היה הדין כשהיה תיסוף על המטבע? זאת אומרת, בזמניהם, הכוונה היה שעשו יותר גדול את המטבע. אומר לי, נויז למטבע היוצא באוי סושו. אפילו שהוגדלה המטבע, צריך לתת לו מה שהתחייב. הולכים לפי הסוג, לא לפי הגודל. אומר לי, אפילו כנפי, אפילו אם זה גדול כל כך כזה מידה, כנפי, אומר לי, אין. אומר לי, אפילו כתרתאי, זה מאוד מאוד גדול, אומר לי, אין. שואלת הגמור, וכוזל מפיר, הרי במטבע הזה שהמוכר מקבל עכשיו, יכול לקנות הרבה יותר פירות, למשל, אם באותה מטבע, נקרא לזה שקל, המטבע שסיכמו שהוא צריך לתת לו עבור הפירות, היה שקל. עכשיו בזמניהם, הכוונה שהוסיפו על המטבע, שעשו את זה יותר גדול את השקל. אז אם אפשר היה לקנות קילו תפוזים בשקל, ועכשיו אפשר לקנות בשקל המוסף יותר, אפשר לקנות 2 קילו תפוזים, אז אם כך נמצא שהוא מחזיר לו יותר, אז זה ריבית. אמר רבה שאם מחמסתי וזיל, מנקין לי, אכן, אם באמת אפשר לקנות באותה מטבע שהוסיפו עליה, אפשר לקנות יותר פירות, יותר דברים, אז זה אכן בגלל שהמטבע יותר גדולה, אז באמת עושים חשבון מדויק, הוא צריך להחזיר לו רק מה שהוא צריך, לא יותר מזה, כי לא יהיה פה בעיה של ריבוס. אבל אם מחמסתה רזיל, אם השער של הפירות הוזל, כי יש סובה בעולם, יש מספיק פירות וכדומה, אז לא מנקין לי, כי אז הסיבה זה לא בגלל גודל המטבע, רק בגלל סיבות אחרות. שואלת הגמור, וכשובח לעניין נסחה, עדיין יש פה ריבית, שאם ייקח את השקל המוסף הזה שהוסיפו עליה בגודל, בגודל המציאותי, ויתיחו את זה, יוכלו לעשות מטבעות כסף יותר ממה שאפשר היה להפיק מהמטבע הקודמת. אלו, כי עוד רב פופה ורב הונה ברידה רב ישוע עובדה עובדה, בזוזה דאגה דמסתאי עד י' בתמנאי, כלומר, עד תוספת של חומש על המטבע הראשונה, זה לא נקרא ריביס. אבל אם יש יותר מתוספת חומש, אז יש בזה שאלה של ריביס, אז יש בזה כמה וכמה טעמים, התוספות, מביאים בשם רבנו חננל, שהסיבה הוא, שהראש המאוד, יש הרבה שם שמרים, שיות ומה כל השאלה של הגמרא היה, אם אנחנו ניקח את המטבע ונתיך את זה, אז יוכלו לעשות יותר מטבעות קטנות מזה ממה שהיה יכול לעשות מהמטבע הקודם. אז אומרים הראשונים, אבל סוף סוף יש הרבה, כשמתיחים מטבע, יש הרבה חלקים שהם נופלים. זאת אומרת, יש פחת, כמו שקוראים לזה בשעס מייסה, בשעה שמצרפים קצת מן הכסף מסביב הולך לאיבוד, אז הכל לוקחים בחשבון. אומר רבה, זורק מטבע של חברו לים הגודל פטור, אחד זורק מטבע של חברו לים, הוא פטור, זה רק גרום בעל, מה איתה מה? אומר, מה נחכמוך, הנה, זה המטבע נמצא פה בים, היא בועס, אתה רוצה, שוקלט, תיקח את זה, ואנה מילה בצלולים, זה רק אמור במים זקוקים בצלולים שאפשר לראות דרכם, דכוחו זה לי. אבל אחורים, אבל אם זה מים אחורים בלתי אווירים, אי אפשר לראות מה שקורה בפנים. זה לא יקחו זה ללא, זה כבר נראה כמו, זה כבר הגדרה כמו מעבד בידיים. זאת אומרת ככה, כדי להוציא מטבע מן הים, אז צריך לזכור בהשכרה המודעים, שיוכלו להיכנס פנימה ולשלוט את, המטבע הנמצא בקרקעית הים. אז לשיטת רש"י הכוונה ככה, דווקא במים צלולים, שאפשר לראות איפה זה מונח, אז אומר המזיק לניזק, מה הבעיה? לך תזכור המודעים שיצללו פנימה ויוציא לך את העבדה. מה שאני עשיתי זה רק גרום בעל, אבל אם זה מים אחורים שאי אפשר לראות איפה זה, זה נקרא כאילו שאיבד לו את זה בידיים, אז הוא חייב. תוספות אומרים שההבדל בין מים אחורים למים צלולים זה לאו דווקא, רק אפילו עם המים אחורים, כל השאלה היא האם המודעי יכול להגיע לקרקעית הים ולשלוט או לא. רק בדרך כלל, המודעים האלו, הצוללנים, לא יכולים להוציא עם המים האחורים, כי הרי הוא לא רואה איפה זה. ועד המילד עד יעדויה, מתי אנחנו אומרים שזה רק גרום בבעלמו ולא חייב, זה רק כשנתן למכה על היד וזה נפל למטבע. אבל אם הוא ממש תפס את המטבע מהיד וזרק את זה לים, אבל שוק לביודים, מיגזל גוזלי זה כבר גזלה, השווה בו המעבד, צריך להשיב לו את זה השווה, צריך להשיב לו את המטבע, כי זה כבר גזלה ממש. מוסיף רוב ושואל רוב הקושייה, למדנו לגבי מיינסו שני, אין מחללין על מויז שאינו ברשוסוי. אסור, אי אפשר לחלל את הפירות של מעשר שני, על כסף שלא נמצא ברשותו ולא יוכל להגיע אליו. אז אחד הדברים שהגמרא אומרת מה זה, כגון, אוי אולי מויז בקסטרה, בקצה העולם שם, או בהר המלך, או שנוף על כיסא לים הגודל, אז אי אפשר לחלל את הפירות של מעשר שני, בכסף שנפל לו לים הגדול. זאת אומרת, שכסף שנמצא בים הגדול, נחשב ככסף אבוד. אז למה כשאחד עושה לו את זה, הוא פטור מלשלם? הרי הוא איבד לו את זה. אומר רבי שייני לעניין מייסר, דבעניין מוצוי ביותחו, דרחמונו אומר, וצר אותו כסף ביותחו ולקה. לגבי מייסר שייני כתוב, וצר אותו כסף ביותחו. אז אם זה נמצא בים הגדול, זה לא ביותחו. אבל לגבי חיוב תשלומים, זה נקרא גרומה בנזוק, ולכן הוא פטור. ואמר רבי, השוף מטבע שלך ואירו היא פוטור. כשאחד ריסק את הצורה של המטבע של חברו, תקף נראה באיזה אופן הוא עשה את זה, אז הוא פטור מלשלם אפילו שהמטבע עכשיו נפסלה. מה הייתה עמד או לא יובד או לא עמיד? זה רק גרומה. והנמיל לדמח יהיה בקורנסה. הוא דפק עם פטיש על גביו עד שנמחה. ולא מכירים זכר של הצורה. ותורשי. זה הוחלק. אז הוא לא חיסר לו בפועל שום דבר. אבל שייף ובשופין, אבל אם הוא לקח איזשהו מתכת חזקה ושפשף אותה במטבע, עד שזה איבד את הצורה, נמצא שהוא חיסר לו ממש במטבע, כי חתכות הכסף נפלו לו. חסור או מחסר, הוא צריך לשלם לו. אז זה כבר לא נקרא, גרום בנזוק. מוסיף רוב ושואל רוב וקושייה, למדנו בברייסא, יקור עלינו, אם האדון עיקה על העין וסימה וסימה אותו, הוא עיקה אותו על אוזנו וחירש אותו, עבד יויצא בו לחירוס. אבל אם הוא רק נתן הקה בקיר בכותל נגד עינו ואינו רואה, נגד אוזנו ואינו שומע, אין עבד יויצא בהם לחירס. אז מה אתה רואה ברשא? שאם הוא חירש אותו, הוא מוציא אותו לחירס. אף על פי שהוא לא חיסר לו שום דבר. אז למה כאן כשהוא מכה על גבי המטבע, אפילו שהוא לא חיסר לו שום דבר, למה שלא יצטרך לשלם לו, בגלל שעצם ההכאה זה כבר משהו. אומרת הגמרא, רב לתמיד, אמר רב, חיר של אביו נערה, כשאחד חירש את אבא שלו נהרג, למה? כי זה בכלל מכה אבי ואמו, שהכוונה שצריך שיהיה חבלה שיש בו דם, למה שהוא סובר, שיהיה אפשר לחריש ולא יחבורה. לטיפס לדום בנופל בעוני. לא שייך להחריש אדם אם לא שנופל לו טיפת דם בתוך האוזן, ואז נמצא שהוא באמת עשה חבלה שיש בו דם באבא ובאבא שלו, או באמא שלו. אז אם כך, אז זה לגבי חרישה. אבל אם הוא מכה על גבי סלע, על גבי מטבע, זה שום דבר. זה נקרא גרובה. ואומר רבם, הצויר הם אוזן פרוס של חבר, הוא פגם את האוזן של פרת חברו. פטור, לא צריך לשלם, זה רק גרומה. למה? כי עצם הפרה לא נפגמה, הפרה יכולה לעבוד, יכולה להוציא חלב, הכל אותו דבר. פורה כדקיים מקיים. זה לא יוביד ולא ימיד. אז כל השאלה זה רק, היות ולגבי מזבח אי אפשר להקריב אותה, כי יש בה מום. נו, שאלת הגמור, האם כל הפרות מקריבים? וכולו שבורים לאו לגבי מזבח כאן? מה ספרו ולמדנו בברייסק, עדינו הרי שאסור לעשות מלאכה במי חטוס, בפורס חטוס, אשלו לאו עול, אסור לעשות שום מלאכה לא במי חטוס שמזים אותה על מת, ולא בפורס חטוס. והאויסו מלוך במי חטוס ובפורס חטוס, שהוא פסל אותה עכשיו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הגמרא במסכת אומרת שזה איזה כשאינו ניכר. מלוכה הוא דלא ימין כרזה, קרויות וכזה עזק, זה עזק שאינו ניכר, שהוא עשה מלאכה בפרה, או שעשה מלאכה במי חטוס על די זה שהוא עשה אותה כמשקולת. אבל צויר הם דמין כרזה, מה יהיה הדין אם אחד יפגום את האוזן של הפורו הדומה, שהוא עשה פה עזק ניכר, אז אוכל נעמד מחייב בדיני אודום, כי צריך להיות, היא צריכה להיות תמימה אשר אין במום. משמע שיהיה חייב בדיני אודם, אז למה רב אומר שהצוער מאיזן פרוז של חבר הוא פטור מדיני אדם, פטור מלשלם? אומרת הגמורה, אומרה הוא עדין אפילו צוער פוטו ואוקו משמלון אפילו מלאכת אלוהי מין כרזה כל חייב בדיני שמיים. הרבוס הוא שאפילו באופן כזה שלא ניכר איזה כגון במלאכ, שעשה מלאכה בפורס חטוס ומי חטוס בדיני שמיים על כל פנים חייב. ואומר רבי, עשוי רב שטורי של חבר, אוי. רובן יש לו שטר חוב, שם כתוב ששמעון חייב לו הלוואה, צריך לשלם לו חוב. והלך לוי ושרף לרובן את השטר חוב. פטור, לוי לא צריך לשלם לו. דום עלי, נאיר קלוי מנוח. מה אני עשיתי לך? רק שרפתי לך נייר. הנייר הזה זה לא כסף ממש, זה רק ראיה שיש לך, שתוכל בכך לדבוע את שמעון שישלם לך. שרף לך רק נייר, זה גרומה בעלמה, גרומה בנזוקן סובר רבי שפטור. מה תקף לו רומה ברחום, איך דומה? באיזה אופן זה מדובר פה? אידי כסעדה דיודם היה ובשטורי, יש עדים שיודעים מה היה כתוב, כמה הוא היה חייב לו? אז שהעדים האלו יכתבו שוב פעם את השטר, ישחזרו את השטר, כי הרי הם זוכרים מה היה כתוב שם. יש לנו שתי עדים, והרי הם ראו שטר שהיו שם, הרי הם ראו שטר שכתוב היה שם חתימת עדים, וכל שטר שיש בו חתימת עדים נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. אז נמצא שחתימתם של העדים על השטר, העדים האלו שיעידו לפנינו שהיה כתוב כך וכך בשטר, כאילו שהם העדים שראו עדות שנחקרה בבית דין, ככה אומרים תוספות. וידלה כסעדה, אם אין עדים שיעידו מה היה כתוב שם, אז ענן מנוי הדין, אז מה... איך אפשר, מה אהב מן אל חייב אותו, אנחנו הרי לא יודעים מה היה כתוב שם. אומרת הגמור, מדובר פה, אמר רבי, תהי במאמין, יש פה שתי גרסאות, או שהשורף מאמין לבעל השטר, או שבעל השטר מאמין לשורף, מה שהיה כתוב. ובכל מקום הוא אומר שפטור מלשלם מיד וזה גרום בבניזוק. אומר רבי דימי בר חנינא, עוד רבי, הדין הזה, אם אחד שרף שטר של חברו, שטר חוב, האם חייב לשלם או לא, זה יהיה תלוי במחלויקס רב שמעון ורבונן, לרב שמעון דום הדבר הגורם למומן כמו מדום המחייב, לרבונן דום הדבר הגורם למומן לאו כמו מדום הפוטר. כלומר, יש מחלויקס ידועה בפסוחים בהרבה מקומות, כל דבר שזה לא ממש ממון, רק זה גורם לממון, למשל פה, שטר חוב, שזה עצמו לא ממון, רק זה גורם לממון, זה גורם לרובן שיוכל לתבוע את שמעון, שייתן לו את החוב שחייב לו. זה מה שנקרא דבר הגורם למומן. אז כל הדברים האלו, אז יש מחלוקת בין רב שמעון לרבונן, האם הגדרתו כממון או לא. אז אם אנחנו הגדרתו כממון, נמצא שזה ששרף לו, חייב לשלם לו. אבל אם אנחנו אומרים, אינו כממון, לא חייב לשלם לו. מאז כפלא רבו, נברא דרב שועה, אימא דשומת ליל רב שמעון דבר הגורם לממון כממון דבר, רק בדבר שעיקרו ממון, דבר שזה עצמו ממון, רק יש פה נסיבות ששינו את העניין. למשל, כדרב, אדום הרב, גזל חומץ לפני פסח, הוא גזל חמץ לפני פסח, שזה ממון. ואחר כך בא מישהו אחר ושרף את זה במועד, כלומר, אחרי זמן שריף הסחומץ. פטור השורף, למה? שאז הרי כולם מצווים לבערו. אבל אם הוא שרף את החמץ אחרי הפסח, שזה חמץ שעבר עליו הפסח שעשו בנאה, זה יש מחלוקת רב שמעון ורבונן. לרב שמעון דומה דבר הגורם למומן כמומן דומה חייב השורף, למה? כי הרי יש לנו דין שאם אחד גזל, חמץ, אחרי פסח, גזל חמץ לפני פסח ועבר עליו הפסח, הרי שהגזלן יכול לומר לנגזל, הרי שלך לפניך, קח את הקופסת ביסקוויטים, אפילו שזה אסור בהנאה. אבל עכשיו, כשאחד שרף לו את זה, אז מה קרה עכשיו? אם אחד הזיק לו את זה, אז נמצא שהגזלן שהיה לו בו, אם היה לו את החמץ, היה יכול לשלם עם החמץ, עכשיו הוא צריך לשלם קש. נמצא שזה דבר הגורם לממון, שאם היה לו את זה, יכל היה לשלם עם זה. כשאין לו את החמץ, הוא חייב לשלם עכשיו קש. אז בזה אומר רב שמעון, שדבר הגורם לממון כמו מנדון. ורבננה אומרים שדבר הגורם לאו למומן זה לא אף כמומן דומה, אז הוא פטור. אבל זה הכל בחמץ, שזה גופו ממון, רק הנסיבות השתנו, כי עכשיו הגיע הפסח, והפסח גרם לזה איסור הנאה. אבל פה אצלנו, בשטר חוב, אבל דבר כזה שאין עיקרו ממון, מי אמרים? זאת אומרת, פה אצלנו שהשטר הוא אף פעם לא ממון, הוא רק כשטר ראייה ששמעון חייב לו כסף, אבל זה לא עצמו ממון, ואז אין ראייה לומר שבזה יהיה מחלוקת בין רב שמעון לרבנן, האם דינו כממון ממש שהשורף יהיה חייב לשלם או לא. אומר המאמר, מאן דדוין דינא דגרמי, ידוע שיש הבדל בין גרום ובין ניזוק שזה פטור, לדינא דגרמי שההלכה נפסק, שזה כן חייב, יש בכמה מקומות בתוספים, ראשון עם ההבדלים, הרמב"ן, מה נפקמינה בין דינא דגרמי לגרום ובין ניזוק. אחד מהדברים הוא גרום ובין ניזוק זה דבר שלא, זה לא עכשיו, הוא יגרום עוד מעט נזק. דינא דגרמי זה עזק מיידי, או שזה יותר ממשי, זה יותר עניין של גרם. יש בזה כמה מהלכים בראשיים. אז לשיטה הסוברת שדנים דינא דגרמי וחייבים לשלם על כך, נמצא שזה ששרף את שטר חובו של חברו, כן חייב לשלם. מגבי בית דמי שטורם העליה, כי זה נקרא ממש דינא דגרמי. ומאן דלא דוין דינא דגרמי, מגבי בית דמי ניורא בעלמא, זה שלא דן דינא דגרמי, זה שסובר שדינא דגרמי גם פטור, הרי שהוא חייב לשלם הסורף רק את העלות של הנייר, אבל לא את העלות של ההזק שגרם לו במניעת גביית חובו. אומרת הגמורה, אבא עובדה היה מעשה וקפיה רפרום לרבשה והגבבה כקישור לצלמה. היה סיפור שאומר שרבשה כשהיה ילד, אז הוא שרף שטר חוב של חברו, אז כשהוא גדל, אז רפרום קפה אותו, זאת אומרת, חייב אותו על פי הלכה לשלם את ההזק לגמרי. אז זה כבר יש דיונים גדולים בראשונים, האם ילד כשהוא עושה לפני בר מצווה הזק, האם הוא חייב לשלם, או שזה רק עניין של משור הסדין, שהוא חייב לשלם. וכבר למדנו גם לאל, בדף פייבוב לגבי חרש ושט וקוטן, שפגעו פגיעתם רעה. אומרת הגמור, למדנו במשנה חומץ ועובר עליו הפסח, אוי מלוי הרי שלא חלפו נכון. אדם גזל חמץ, אפילו שעבר עליו הפסח, והחמץ עשו בנה עכשיו, אז הגזל יכול להחזיר את הקופסת חמץ ככה. שואלת הגמור, מה נתנה אומרים בניסוי, אוי הרי שלא חלפו נכון, מי זה התנה שסובר, שאפילו שזה עשו בנה, הוא יכול להחזיר אותו לבעלים, ולומר לו, הרי שלא חלפו נכון, אומר רב חיסדא רב יענקבי. וסני למדנו. שור שאמיס, שור שאמית אדם שזה עכשיו שור הנסקל, עד שלא נגמר דינו כל זמן שלא גמרו את דינו לסקילה, אם הוא מחר את זה מחור, יקדיש את זה מוקדש, אם הוא שחט את זה, הבשר מותר לאכול, כי עדיין לא נגמר דינו. אם זה היה אצל שומר, ותחת השומר הוא נהיה שור נסקל, אז השומר בינתיים יכול לקחת את השור ולהחזיר את זה לבעליו. החזיר השומר לבעליו מוחזר, כי עדיין זה לא אסור בענה, הוא מחזיר לדבר כתקנו. מי שנגמר דינו, אבל אם כבר בית דין כמו דינו לסקילה, מוכו יינו מוכו, הקדישו יינו מוקדש, שוחתו בסורו יהיה אסור, כי לומדים מהפסוק בעל השור נוקי, ששור הנסקל אסור בענה. החזיר השומר לבעליו אינו מוחזר, עכשיו כבר לא מועיל החזרת השור על די השומר, כי אז הבעלים אומרים לו, מה החזרת לי? החזרת לי דבר שעשו בנה, תחזיר לי שור שמותר בנה. וביאנקב אומר, אף מי שנגמר דינו יחזירו ישועם אלה באולוב מוחזר. וביאנקב סובר שאפילו אחרי שנגמר דינו של השור להיסקל, יכול עדיין השומר להחזיר אותו לבעליו ולהיפטר מחיובי השומר. מה המחלוקת? מה שלמדנו עכשיו, מה אלה בוקו מפלגת דרב? ביאנקב סובר, אומרים, ביסורי הנוי הרי של חול לפניך, ביאנקב סובר שאפילו שהשור הזה, הרי עכשיו אסור בהנאה, זה דינו של שור שנגמר דינו להסתכל שהוא אסור בהנאה, מכל מקום הוא יכול להחזיר אותו, היות והוא סובר שביסורי הנאה אומרים הרי שלך לפניך. רבונו סובר, אין אמור ביסורי הנאה הרי שלך לפניך, הרי שזה מחלוק. אומרת הגמור, אומר לי רב אלוי, דכולה אלמה אמרינם ביסורי הנאה הרי שלך לפניך. כולם אומרים, כולם סוברים שביסורי הנאה אומרים הרי שלך לפניך. ואם כן, אם תאמר שזה המחלוקת בין רב יענקב לרבונן, אז שיחלקו גם כן בחומץ בפסח, לא רק בשור הנסקל. האם אנחנו אומרים, כשגזל חמץ ועבר עליו הפסח, האם יכול להחזיר לו את החמץ אחרי פסח או לא? לשיטת רבנן הוא לא יכול להחזיר, כי אי אפשר לומר, הרי שלך לפניך בסירו הנועה. ולשיטת רב יענקב מותר כן. אלא אמר רבי, המחלוקת בשור הנזכר, האם גומרים דינו של שור שלא בפניו כמפלגה. כלומר, זה ידוע שאי אפשר לגמור דינו של אדם רק בפניו. אבל לגמור דינו של שור, יש מחלוקת, האם לומדים כמיסס בעלם כך מיסס שור, האם צריך לגמור דינו של שור גם בפניו. רבנן סובר, אין גומרים דינו של שור שלא בפניו. זאת אומרת, כדי להפליל את השור ולתת לו סקילה, לגמור דינו, צריך שיהיה השור בפנינו בפני בית דין. עכשיו, לכן, השומר לא יכול להחזיר אותו לבעלים אחרי גמר דינו לסקילה, ולומר לו הרי שחל לפניך, כי הבעלים יש להם טענות על השומר. דום עלי, הבעלים אומרים לשומר, EAC סינל, אם היית מביא את זה לפני לפני גמר דין, אבא מר יקנה לי להג, מה הייתי? מריץ אותו ומבריח אותו למקום אחר, ואז אולי היה יכול להופיע בבית דין. אז אם כך לא היה אפשר לגמור את דינו, אבל אשתה עכשיו שמסרת את זה בבית דין, ביד מן דלא ימוציני להשתאו ידיני בעדי, אני כבר לא יכול להוציא את זה משם, אז זה כבר נגמר דינו, אז אתה חייב לשלם לי. ואילו רבי ינקב סובה שגומרים דינו של שר גם שלו בפניו. אז במילא השומר אומר לו, לבעלים, מה הטענות יש לך שהייתי צריך להחזיר לך את זה? במילא בית דין היו פוסקים גם שלו בפני השור. דום עלי, מי עובד עלי, סוף סוף, אבי גומר לדיני שלו בפניו. אומרת הגמור, אשכרי רב חיסדא לרבי ברב שמואל, אומר לי, תוניסו מידי באיסורי הנאה, האם למדתו איזה ברייס בענייני איסורי הנאה? אומר לי, אין. דיני למדנו, כתוב בתורה, ואישי וסגזי לו, מה תלמוד עם האשר גוזל? רק יחזיר כאין שגוזל, כלומר, באותו מצב שהוא גזל אותה. מכאן אומרו, גוזל מטבע ונפסל, פירוז והרכיבו, יין ועיקרים, כלומר, החמיץ, תרומה ונתמאס, חומץ ועובר עליו הפסח, בהמה ונעבדו בעברה, ושור עד שלא נגמר דינוי, בכל הדברים האלו, אוי מלוי הרי של חולף עונך. מדייק מזה רבי בר שמואל, מה נשומת לידו אומר עד שלא נגמר דינוי הן משנגמר דינוי לוי? רבונון, רבנן סוברים ככה, כראה לשיטת רבי ינקב, גם אחרי שנגמר דינו, יכול לומר לה הרי של חולף עונך. וקטון, חומץ ועובר עליו הפסח, אוי מלוי הרי של חולף עונך. זאת אומרת, אז הטעם של החכמים, למה אי אפשר להחזיר את שור הנזכר? זה לא בגלל שלא אומרים ביסורי הנאה הרי שלך לפניך, כי הרי בחמץ ועבר הרבה לפסח, סוברים שכן אפשר לומר הרי שלך לפניך. אפילו שזה עשו בנאה. רק הטעמו כמו שרב אומר, היות ויש לו לבעלים טענה על השומר, למה פשעת בשור הזה ונתת את הגושפנקה לבית דין שיתפסו את זה, היית צריך להחזיר את זה. אומר לי, אמר רב חיסדא, אם ישכח אסלו לא יתן מלו ולא ימיד, אל תגיד לבני הישיבה שמצאת כזה ראיה לגביך ונגדי. למדנו בברייס פירוז והרכיבו אמר לי הרי של חול לפניך. ואותנן למדנו במשנה פירוז והרכיבו משלם כשעסק זה לא אמר. פה תלוי, כאן שהרכיבו כולון, כאן שהרכיבו מקצוסם. זאת אומרת, אם זה הפירות הרכיבו ממש לגמרי, אז אנחנו אומרים משלם כשעת הגזלה, זה נקרא נזק הניכר, אז הוא לא יכול לומר לה הרי שלך לפניך. מה שכתוב בברייס שיכול כן לומר לה הרי שלך לפניך, מדובר שזה רק מקצתו, כלומר, הרכיבו מקצתם, ואז הוא יכול לומר לרי שלך לפניך. אומרת המשנה, נוסן לאומנם לסקן וקלקלו חיום לשלם. אחד נתן לאומן, לבעל מלאכה לתקן דבר, והוא קלקל לו את זה, חייב לשלם לו את זה. נתן לחרש, נגר, שידה, טבעה ומגדל לתקן את זה, וקלקל אותה, חייב החרש לשלם. הבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל, הפיל כותל קיר, ועל די כך נשברו האבנים, שיבר את האבנים, או שיזיק אותם, חייב לשלם. או יוסויסו מצד זה ונופל מצד אחר, אם הוא עיקה בכותל ונפל מצד השני, פטור, אבל אם אחמת המכה זה קרה, חייב. אומרת הגמור, אמר רב אסי, לא ישונה, שאם הוא נתן לאומן לתקן והוא קלקל חייב לשלם, זה אלו שנוסן לחרש, לחורש, שידה טבעי, נתן לו כלי, זה כבר היה כלי לפני שנתן לזה לאומן, לנעץ בו אין מסמר, כלומר לעשות איזשהו תיקום בו, ונעץ בו מסמר ושיבר אותה, אז הוא חייב לשלם, כי הוא קיבל כלי שלם, והוא נותן לו כלי שבור. אבל נוסן לחרוש, עצים לעשות שידי טבעי מגדל, אבל אם הוא נתן לאומן, לנגר, הוא נתן לו עצים לעשות שידי טבעי מגדל, לעשות, נתן לו עצים להרכיב כלי, ועושה מהם שידי טבעי מגדל, פטור מלשלם. זאת אומרת, מה שהעצים שבעלה, זאת אומרת, יש לנו כלל, יש מחלוקת, הוא סובר שאומן כהנה בשבח כלי. האומן שלוקח עצים ועושה מזה כלי, הרי שהוא קונה, השבח הזה שייך לאומן, כל זמן כמובן שלא שלם לו, היות והאומן קונה בשבח כלי, אז השבח הזה שייך לאומן, והאומן הזה ששיבר את זה, שיבר את של עצמו, לכן הוא לא צריך לשלם את זה לבעלים. אז הוא לא צריך לשלם לו על השווי של השיל את היבן מיגל שהוא עשה מהעצם שבא לבייס.